כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שקורה עם שירי לברי.
צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע. איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נפתח כרגיל עם מבט חטוף ברשימות רבי המחר, בסטימצקי בתחום ספרי הקריאה. איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן פותח את הרשימה, אחר כך האומנת של אמה רוס, וספרה של שרית ישי לוי, אישה מעבר לים. אלה שלושת הספרים שבראש הרשימה. נזכיר גם את הציור האחרון של ון גוך, של אליסון ריצ'מן, שעכשיו גם עוקב או מקביל לסרט הנהדר על ון גוך שרץ עכשיו בבתי הקולנוע. בצומת ספרים, בתחום ספרי הקריאה, אל תעזוב של הרלן קובן, אחר כך דוד גרוסמן, אחר כך גיאו מוסו עם מסע אל החיים, וכמובן שרית ישי לוי עם אישה מעבר לים. בתחום ספרי העיון בסטימצקי, אנחנו מוצאים את הספר של אייל דורון, שגם התארח פה בתוכנית לפני כמה וכמה שבועות, להמציא מחדש הורות, חינוך במאה ה-21. אחר כך חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן, שאיתו דיברנו כאן בשבוע שעבר, וסולם יעקב של ידידיה מאיר וסיוון רהב מאיר. בצומת ספרים בתחום ספרי העיון אפשר למצוא את חוכמת האדישות, כך נקרא הספר של מרק מנסון, גם את ויקטור פרנקל, ספרו הידוע, אדם מחפש משמעות בהוצאה מחודשת, נכנס לרשימת רבי המחר בתחום העיון, וספרו של מיכה גודמן כאמור, וגם מדריך לחילוני מאת אביעד קליינברג. יש לא מעט ספרים שראו אור לאחרונה שעוסקים בחילונות. היא כל כך שמחה שהחתונה הסתיימה, המכונית הלא מקושטת עצרה מול המלון בקצה הטיילת. הם יצאו, והוא התחבק לשלום עם החבר הכי טוב שלו, שנהג. היא שקלה עם לירוק על החבר, שהציק לה כל החתונה, והחליטה שזו לא התנהגות שהולמת את עברות טלק של הסמלה שלה. כך נפתח ספרה של ליאת אלקיים, אבל הלילה עוד צעיר, קובץ סיפורים שנפתח בזוג שנוסע לירח דבש בוונציה, אבל כל מי שאוהב ספרות, ספרות יפה באמת, יודע שבוונציה בדרך כלל מתים, ראו תומס מן. מצד שני, הלילה עוד צעיר, כשם הגוון של השפתון שבו משתמשת הקלה הצעירה, קובץ סיפורים יפה, בהוצאת כנרת זמור הביטן, זה ספר ראשון של העיתונאית, ליאת אלקיים, שלום, ליאת כאן איתנו באולפן.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
אז כתבת ספר, ילדת ספר, ואני לא אומרת סתם ילדת, כי יש בו חלק מרכזי שעוסק גם בנושא הזה של לידה וליווי תינוקת שנמצאת בפגיעה. אבל הספר הזה מחולק לשלושה חלקים שקשורים זה בזה, ככה נרטיבית וכרונולוגית. עם אותה גיבורה, ספר שנפתח בירח דבש, ממשיך אל מחלקת היולדות ואל הפגיעה, ומשם איכשהו חשובו של האירוס, נקרא לזה ככה, אל סצנת המועדונים של תל אביב, מין דש מנעוריה של הגיבורה, שעכשיו היא כבר בת 40 ומרגישה את אור הפנים, מרגישה את הגוף שלה, אבל בכל זאת הנפש רוצה להישאר צעירה, נפרדת קצת מהגוף. יש הרבה מתחים של נפש וגוף בספר הזה. ספרי קצת איך הוא נולד.
אני התחתנתי והחתונה הייתה ממש ממש לא כיף בשבילי. מאוד סבלתי באירוע הזה. משהו שאני חושבת שקורה לכל מיני אנשים, לא לכולם, אבל קורה לחלקם. ואז אחרי כמה חודשים גם התגרשתי. ונוצר איזשהו סוג של, צורך להצדקה לכל האירוע הזה. במידה מסוימת אני חושבת שהתחלתי לכתוב את זה אחר כך, אחרי הגירושים. אמרתי לפחות, שיצא מזה איזה טקסט, איזה סיפור, ככה זה התחיל. והפגיעה שהיא החלק המרכזי של הספר, שהוא לא בדיוק קובץ סיפורים קצרים, יותר
רומן בשלושה חלקים,
כן. באמת הביתי הבכורה שהיא נולדה, היינו בפגיעה במשך שבועיים, זה לא אחד לאחד הסיפור שלנו, זה לא אוטוביוגרפי, אבל זה פשוט מקום שיש בו כל כך הרבה תת זרמים ורגשות וחיים ומוות ושאלות נורא רעות גורל שעולות בו, וזה מאוד דגדג לי את המקום של הכתיבה, כי אני חושבת שזה המקומות שמעניין אותי לכתוב אותם. המקומות שהם באמת עוסקים בשאלות גדולות
קיומיות.
יותר. כן, כן, זה בכוונה מתחיל באיזה מקום שהוא מאוד כליל באיזשהו אופן ובחתונה, וגם הגיבורה היא סוג של אולי באיזשהו מקום, איזה גיבורה שבכלל נלקחה מאיזה צ'יקלית או
כן,
משהו
קצת
כזה.
קצת נערת קלאבים כזאת
כן,
שמחליטה
כן,
להתחתן.
כן, אבל אז את יודעת, החיים...
החיים, אז זהו. אז כן. הספר בעצם עובר על פרשות הדרכים האלה.
כן.
על טקסי חניכה, טקסי מעבר, כן. מנעורים לבגרות. אז חתונה, ואחר כך לידה, ואחר כך את מגדירה את זה,
בגידה.
או העורכת שלך נועמנה עם בגידה, שזה עוד פרשת דרכים, כן, פתאום האפשרויות נפתחות, כן, כל הזמן התסריטים האלה קיימים. ואת קוראת לחלק הראשון, אם נתחיל בו, דבש. ושם זוג נוסע כאמור לוונציה, איזה מין בחירה זו לירח דבש, ויש אהבה שם בין הזוג, בין בני הזוג, אבל הכל כזה משתבש. זאת אומרת, זה הפרוזאיות במיטבה. הבגדים מתקמטים במזוודה, והידית של המזוודה מתפרקת, ושום דבר לא מלוטה, שום דבר לא דומה לדבש.
כן, אני חושבת שבאופן כללי, החלק הזה של הספר שפותח אותו, הוא בעיקר... נע במתח הזה בין הציפיות שלנו, או הציפיות, אני חושבת, של כל מי שגדל בדור הזה, לאיזשהו סוג של רומנטיקה שיש להם צבע מסוים וריח מסוים, מראה מסוים ואוכל מסוים, דברים מאוד, צריכים להיות מאוד אסתטיים, לראות בדרך מסוימת ולקרות בדרך מסוימת, והם לא. וזה כאילו משהו שאולי פחות מדובר או נאמר, וגם עניין אותי מה קורה לאישה שאולי, זה לא היה חלום חייה להתחתן.
אז זהו, אז אם אני כזה חושבת על הגיבורות של ג'יין אוסטין, או שאני חושבת על ברידג'י ג'ונס, כן, היורשת שלה, ועכשיו על הגיבורה שלך, אז באמת אז, הן מאוד מאוד, זו הייתה מסעת נפשן, ירח הדבש הזה. וגם קצת אצל הגיבורה שלך, את בעצמך אמרת קודם, שהיא גיבורת צ'יקלית כזאת, של ספרות בנות, ספרות נשים. היא גם רוצה להתחתן, היא גם בונה על הירח דבש הזה, היא גם קונה הרבה דברים, ואוספת כל מיני דברים לקראת הירח דבש המיוחל הזה, אבל היא גם, יש בה משהו מאוד מפוקח. להבדיל, נגיד, מברידג'י ג'ונס, ובטח מהגיבורות הקודמות, הפיכחון כבר נמצא בפנים. היא כבר יודעת שהיא נמצאת במרחב שבו דברים משתבשים, כי הם תמיד משתבשים, וגם תמיד רואים את הפצע הזה על הסנטר שהמייקאפ כבר לא מכסה. היא יודעת את זה.
אני לא יודעת אם היא רצתה להתחתן. זו שאלה טובה. אני חושבת שאפילו בסיפור זה נאמר, כאילו, היא בעיקר רצתה לקנות סמלה. זה קצת... זה קצת אולי משהו שמרפרר באיזשהו אופן לדברים של ג'ורג' פרש, למין איזה קיום שהוא מאוד באמת צרכני, מאוד מושפע במה אתה מקיף את עצמך. אבל זה נכון שבאיזשהו אופן הסיפור הזה עוסק במתח בין להיות רומנטיקן לבין לחשוב שהרומנטיקה היא לא קיימת, לפורר אותה בו זמנית. זה אמור להחזיק את שני הדברים האלה בו זמנית. בואי נקווה שהצלחתי.
כן, ותמיד הטבעת שם מגרדת לטבעת הניסויים, ומתחתיה היא רואה את הפריחה, והיא אומרת צריך לשים קרם ליד. בואי נקרא אולי קטע מתוך הספר לבחירתך. הם כאמור בוונציה, אולי אני טיפה אגלה, גם כמובן יש ביניהם מתחים, אבל דווקא כן בקטע הזה, אם אמרת קודם על המתח בין הרומנטיקה לבין הפיכחון והוויתור על זה, דווקא יש משהו רומנטי. בסוף החלק הזה בספר, דבש. אז מה את קוראת לנו?
אני דווקא אקריא, כאילו אני אעשה לה קונטרה ונלך לסוף, בגלל שדיברנו על הירח דבש, אני אקריא מהחלק השלישי, בסדר? ואני אקריא משהו שקשור למה שאמרת, אולי על רומנטיקה, באיזשהו אופן. אז בחלק השלישי, הגיבורה נקלט כאמור למועדון, למסיבה, והיא גם מאוד בעלה לעשות סוגע. היא נמצאת שם עם מישהו מהעבודה. לא עם הבן זוג שלה. גל שוב שואל, על מה את חושבת? כרגע, על סמים. בא לי לטבול באמבטיה של סמים. אבל מתממי שליטה והגנה עצמית אני אומרת, שמת לב לבחור הזה עם הזרוע הקטועה, זה שרוקד לידינו? הבחור האמור רוקד ממש מולכם. אורו בהת, שערו ארוך, מכנסי לטקס עם כל כוכבי גלקסיית אנדרומדה מבריקים על ירחיו ושוקיו. הוא רוקד בחדווה, בתנועות מתוזמנות, נעתרות לצליל המאבהב, מפזר סביב אחווה כמו קונפטי. הבחור הרוקד עם הזרוע הקטועה נראה מאושר. יש לו יד אחת מעץ ואומרים אותה מעלה מאוגרפת, נוקש על שערי שמיים. לך יש שתי ידיים מבשר. ואת לא מרימה אותן בכלל, איזה בזבוז. אם את כבר מרימה אותן, זה רק כדי לשפשף את העיניים. בא לך לבכות עכשיו. אבל כמו תמיד, אני לא נותנת לך. אנשינו הוא השפשוף המתמיד הזה. אגב, זה לא שאת מרגישה שבעלך לא אוהב אותך. את מרגישה שזה לא באמת משנה אם הוא אוהב או לא. ואני חושבת שמה שאת מרגישה לא באמת משנה. זה מה שאני למדתי עד כה. משנה רק מה שאת עושה, לא מה שאני מרגישה. הרגשות שלי חסרי משמעות. הם רלוונטיים רק בהקשר אחד, זה של הילדה האהובה מכל. זה המקרה היחיד שבו הם מסבים למישהו עונג ותועלת.
אז היא כן נזכרת בילדה שלה כשהיא שם במועדונים באיזה חלק סוריאליסטי כזה, כי יש מעבר של אטמוספרות בין החלקים של הספר.
כן.
עם החלק הראשון הוא מין ריאליזם מהודק כזה, והחלק השני כבר נוטה יותר להומור, למרות שהוא גם כן מאוד ריאליסטי, תכף נדבר עליו. החלק השלישי, הנה, כמו האיש עם הזרועות עץ, זה כבר קצת יותר סוריאליסטי, כזה חלומי, הזייתי, גם בגלל אולי האקסטזי או הסמים שהם מתנסים בהם. מכונת היונקים, זה החלק השני והמרכזי אולי של הספר, שגם אמרת קודם שאיתו בת עם הרעיון הזה, כך הוא נולד, וזה זוגות שנמצאים בפגיה ומלווים את התינוקות שלהם, ושם מתמודדים עם שאלות הרות גורל, וגם קצת יוצאים מהאוטומט שלהם בגלל זה.
כן, אני חושבת שזה מקום של הפגיה, הוא מין מקום של לימבו, של מעבר, שאתה לא ברור לך בדיוק גם מה יקרה עם הילד שלך, שזה דבר כמובן איום ונורא, וגם לא ברור לך בדיוק מה קורה איתך, אתה הופך להיות איזשהו סוג של... אני חושבת שזה מקום שמקצין מאוד את החוויה של, של האימהות, כי באימהות שמתחילים להיות אימא, אמר את זה ככה, יש מלא, פתאום יש מלא תקסים, דברים שאת צריכה לעשות, טכנית, ושעות שצריך לשים אליהם, ומיליליטרים שצריך לשים לב אליהם, הרבה מאוד מספרים ועובדות, ואני חושבת שפשוט בפגיעה, כל הדבר הזה הוא מועצם לממדים.
את מדברת על כאבים, את מדברת על שאיבה של חלב, את מדברת על חוסר אונים ותלות במערכת המתקתקת הזאת.
כן, חוסר ודאות בעיקר. כן, וגם על הדבר הזה שהוא באמת, קוראים לנובל המכונת היונקים, וזה באמת זה אחד הדברים אולי מדהימים, שאנחנו בסך הכל חיות, אנחנו יונקים, ואנחנו הגענו לסיטואציה שבה אנחנו צריכים ללמד את עצמנו את הדבר הכי בסיסי לקיום שלנו, בעצם. את ההנקה, או את הטיפול בפעות, והכל נעשה בתלות אדירה בטכנולוגיה, במכונות.
ואת מתארת את השניידרים שמלווים שם את התינוקת שלהם. יום צהור עובר, שניידר, קצת מסתול, מתלוצץ בטלפון עם חבר, ירד לה בילי רובין, אני אומרת את זה נכון? עלה לה בילי רובין. כבר חשבנו לקרוא לה בילי, בילי רובין, אבל אסור לדבר בפגיעה, והוא מגורש החוצה. שניידר מקיפה את האינקובטור סביב שבע הקפות. אין לה מה לעשות שם בעצם. היא מנסה ללחוש דברי אהבה באוזנה התינוקת, לא נראה שזה עוזר. היא נוגעת בה בעדינות בקצה היד, הזערורית, מדמיינת שיש ירידה בקצב הנשימות של הפגע. הבילי רובין, ככה את מזכירה אחר כך, זה הערך המשמעותי בכל הנוגע לצהבת. זה כל מיני דברים שהחיים בעצם מאמתים אותך איתם, ברגעים כאלה. אולי את תקריא לנו קטע מתוך החלק הזה של הספר, מכונת היונקים.
אוקיי.
מהלימבו הזה.
כן, אני...
שבין שמיים לארץ. כן.
היא מסרבת לקבל את האקראיות התבואה במערכת. היא מתעקשת להניח שיש חוקיות מובנית בכל דבר. שאם רק תצליח לפענח את המנגנון הפנימי של הפגיעה על ההיררכיות הסבוכות שלו ותבין איך הוא עובד באמת, היא תוכל להפיק ממנו את המיטב. היא חושבת איך היא יכולה לעזור לתינוקת, אבל גם לעצמה. כמו בצבא, כמו במעצר, היא מניחה שקו התנהגות מסוים יזכה אותה בתמיכת נציגי הרשויות, בכיסא נוח, בבדל של מידע משמעותי. אם כי, בסופו של דבר, היא גם יודעת היטב שלא הכל חישובים ומיומנויות. כמו בפוקר, בחיים ישנם גם רגעים שהם עניין של מזל בלבד. למשל, יכול ליפול לידה קלף של תקשורת בלתי אמצעית עם אחות כזאת או אחרת. יש גם מגבלות בלתי נמנעות. היא לא יכולה לשחק על קלף הקריזמה, מאחר שאין לה אחת. אולי יש להרחיב את החיפוש ולמצוא דרכים אחרות להתמודד. יש לפענח את העניין. הדבר המרכזי ששניידר מסרבת להבין הוא שאת כל האנרגיה הבלתי מבוטלת הזאת היא משקיעה בניסיון לנהל מידע על מצב אקראי, חסר שליטה. אבל בינתיים ההדחקה הזאת מוכיחה את עצמה כמועילה. הניסיון לפענח את הפגיעה המשתלט עליה וממלא אותה, משאיר הרבה פחות מקום לחרדה, לזעם, ולזו שמולכת עליהם, האי ודאות.
ליאת, אני חושבת שיש לגוף ולבשר ולתשוקות חלק גדול בסיפור הזה, כי גם כשהגיבורה שלך קצת שוקעת, כן, שהתודעה שלה קצת שוקעת, הגוף והתשוקות שלו בעצם מניעים אותה. גם בחלק השלישי שתכף נגיע אליו, וגם נגענו בו קודם, החלק של המועדונים בספר, שהיא חוזרת בעצם, מנסה לחזור לחיים ומסתבכת עם הבחור הלא נכון, גל הזה, מהעבודה שלה, שברור שטוב לא יצא מזה הרבה. אבל לפני זה, אני רוצה לקרוא קטע שאת כותבת בסוף החלק הראשון, דווקא החלק הרומנטי יותר, המבטיח יותר, על הבחירה של הגוף בעצם לומר את דברו. את כותבת ככה. הסקס המצוין היה שורש העניין. כמובן, מקור הטעות הגדולה שלה בכל הנוגע ליונתן. מאז שהם הפכו לזוג, היא יחסה לגוף פשטות. פשטות מבורכת. הגוף חייב להיות הכלי הנכון לבחינת המציאות. מאחר שהמציאות התקיימה באמצעותו. הסיבה להנחה הזאת לא הייתה רק יונתן, אלא תהליך ארוך. המחשבה הקרה שרתה אותה היטב בעבודה, אבל לא בחיי האהבה שלה. אחרי כל כך הרבה שנים של בחירות אישיות שגויות, כאלה שנשקלו שוב ושוב בראש, בהיגיון, ועבדו מצוין רק על הנייר, היא הלכה לראשונה עם הלב שלה, שהלם סטגדם סטגדם, קצב הלב היה משקולת נגד להריץ. להריץ הזה, המוח, כן? המוח הרץ. זאת אומרת, יש את הנפש, יש גם פיצול כזה בין ההיגיון הקר לבין הגוף. את נותנת לגוף וליצר ולתשוקה להוביל אותך, וככה גם בחלק האחרון, קלאב לאב לימבו, ככה הוא נקרא, ששם היא חוזרת, ככה, אני קוראת לזה תשובה של התשוקה, אחרי הלימבו הזה במחלקת הפגייה, במחלקת הפגים, היא כאילו מנסה להתעורר לחיים. גם באמצעים מלאכותיים, כן? כמו גבר זר, לא מתאים, לא טוב, או כמו שימוש בסמים.
כן, אני לא יודעת אם הוא לא טוב, דרך אגב, בהכרח.
טוב, אבל, טוב, טוב בדרכו, כן, בואי נסייג.
הוא טוב למטרות, אבל אני חושבת שכל הספר הוא ברמה מסוימת מתעסק ברעיון של, אפשר להגיד, דיס-אסוציאציה, אפשר להגיד ביחס בין גוף לנפש, בשאלה הזאת שהיא כאילו, איזושהי שאלה מאוד בסיסית בפילוסופיה של הזמן הזה.
תחשבי שאת פתחת את הספר בוונציה, ומוות בוונציה, זה בדיוק הסיפור על הארוס הזה שאדם הולך איתו, והולך איתו עד הסוף, ונשרף איתו ומת איתו גם, בהתאהבות ובהשתוקקות הזאת, כן, שמובילה אותו אוהבת, אל מותו.
כן, אני גם מאוד אוהבת את הספר הזה, וגם יש, כאילו, יש כל מיני דמויות ספרותיות שמתחבאות בתוך הספר, וגם גיבור של מוות בוונציה מסתתר בו.
אז רגע, אז או שאתה במחלקת הפגים, או שאתה נשרף שם בוונציה עם התשוקה הלא ממומשת שלך, מה עוד יש לחיים להציע?
אני חושבת שזה ספר שמתעסק באמת באיזשהו סוג של, בניסיון ליישב בין הגוף שלך לבין הרציונל, שזה חוויה שמשותפת לכל החוויה האנושית שאני מכירה שמשותפת לכולם, והיא פשוט, היא באמת מגיעה להקצנה שלה בחלק השלישי של הספר, שבו יש, המוח מדבר על הגוף, כאילו הם שני יצורים בעצם נפרדים.
החלק השלישי בעצם נכתב על ידי ההכרה, כן? התודעה של הגיבורה, כי היא התנתקה כבר עם הגוף, היא לקחה את מה שבלעה במסיבה הזאת, והיא כבר מתרחקת, אבל יש איזו תודעה שם שנשארת מאחור, היא זאת שכותבת את הסיפור, היא מדברת אליה. זו שיחה שלך, של הגיבורה שלך עם עצמה בעצם.
כן.
שומרת עליה, שתישאר שם עם ראש מעל המים.
אני לא הייתי משומרת עליה, זה פשוט כאילו מין ההנחה הבסיסית בתוך הדבר הזה, היא תמיד שהגוף הוא הבעייתי והנפש היא זו ששומרת עלינו. אבל יכול להיות שזה הפוך. יכול להיות שלפעמים הגוף הוא זה שעושה את מה שצריך, והנפש היא זו שמסבכת את הדברים. זה בהחלט מה שקורה לבחורה הזאת. בוא נגדיר את זה ככה.
כי הגוף יודע. היא הולכת עם הגוף.
הגוף יודע, לפעמים הגוף יודע.
ככה היא בחרה גם בבעלה, וככה היא גם עכשיו יוצאת למסע בקלאבינג הזה, הלילי הזה.
כן, כי לפעמים, אני גם, כל החלק הזה, וגם אני באופן אישי חושבת שהמועדון הוא מקום מאוד טוב ומיטיב, וזה לא במקרה שהמועדון מופיע אחרי הפגיעה. בעיניי מועדונים יכולים להיות באמת איזשהו סוג של רחם מאוד מוגן ומגונן, ומקום שכאילו גם מאפשר לך איזה שהם חוויות שהיום יום אולי לא מאפשר, ובאמת גם מאפשר את החיבור הזה. מאפשר את החיבור הזה
של מה למה?
גם בין בני אדם וגם בין ההכרה לבשר, נגיד את זה ככה.
כן, בין ההכרה לבשר. אז אני חושבת שיש משהו דווקא בנרטיב הזה, של ירח דבש למחלקת פגיעה ואחר כך חזרה למועדונים, שקצת מוציא אותנו הקוראים מהאוטומטיות הזאת, של הבורגנות, ילדים, עבודה, בית, משפחה, חופשה לחול, וקצת חופר תחתיה.
כן, המבנה של הספר במובן הזה אמור לשרת באמת את הרעיון הזה שאת מדברת עליו, כי אם הייתי כותבת ספר שגם הצורה שלו היא מאוד סטנדרטית ובורגנית, וכל הרעיון שבו הוא לחתור מתחת לבורגנות, אז זה לא היה עובד, אז כאילו...
את אני... מגרדת את הקליפה, אבל את משאירה, אז נגיד, אם היית צריכה עכשיו לכתוב חלק רביעי, מה התחנה הבאה של הגיבורה שלך אחרי השיטוט הזה? והאקסטה?
זאת שאלה טובה, אני לא יודעת.
טוב, אז נתראה בספר הבא. ליאת אלקיים, אבל הלילה עוד צעיר, שזה שם נורא נחמד, כי זה שם הגוון של השפתון שלה. זה אמיתי?
כן, וזה גם בגלל... לא, זה לגמרי מוצא, אבל זה גם... אבל הלילה עוד צעיר, אבל את כבר מבוגרת.
אוקיי, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת. ואנחנו נשמע שיר שבחרת לנו של מוניקה סקס, לילה חדש הוא נקרא.
מאלבום החדש. למה בחרת אותו? כי יש בצלם בדיוק אלבום חדש, ו... יש בו הרבה מהפיל של הדבר הזה, גם של מועדונים וגם אולי קצת של 90s, וגם אולי של התבגרות.
ה-90s.
ה-90s.
ההייטק והמועדונים והכל שם. אז זה קצת באמת מחזיר אותנו לשם. תודה רבה, ליאת.
תודה.
להתראות. פעם אחת, עמוק עמוק בתוך הים, חי לו דג קטן. דג בצבע כסף שקראו לו כספיון. היו לו המון אחים ואחיות, ובני דודים ובני דודות. כולם שחו תמיד יחד, כמו דג אחד. ורק כספיון אהב לשחות רחוק רחוק, לבד לבד. הנה הוא, נכון שהוא נחמד? כספיון, דג הקטון, ועוד ספרי כספיון שסיפר וצייר האומן המעצב פול קור. רבים הילדים פה בישראל מכירים את כספיון הדג הקטון, הקטון ועלילותיו. והנה עכשיו שחה לו כספיון עד למוזיאון ישראל, למרות שאין ים בירושלים. לכבוד 30 שנה לספר הילדים כספיון, מוזיאון ישראל מציג תערוכה בספריית האיור, תערוכה מיוחדת שמאפשרת את הצהל מאחורי הקלעים של הספרים שכתב וייר פול קור, ספרים שכבר היו לקלאסיקות, ובמקביל יוצאת לאור מהדורה החגיגית של כספיון הדג הקטון, ושם סיפור הילדות של כספיון וגלגולו מסרדין קטן ועד הפיכתו לדג בינלאומי. אנחנו נאמר עכשיו שלום לאוצרת התערוכה, אורנה גרנות. שלום אורנה.
שלום,
מקראת
כל כך יפה.
אז יש לנו ניסיון עם כספיון בבית, והתערוכה הזו שכאמור מוצגת בספריית האיור במוזיאון ישראל, אפשר שם לעקוב אחרי הרישומים והקשקושים והמחיקות של פול קור, ואיך הם הפכו לציורים הצבעוניים, מלאי השפע והדמיון, ואיך קרן שמש קטנה שנחה על פיסת נייר כסף בסטודיו של פול קור, איך היא בעצם הייתה השראה לדמות של כספיון.
זה באמת הזדמנות שאנחנו בשמחה קיבלנו עלינו באגף הנוער במוזיאון ישראל בירושלים לחגוג יום הולדת, לא לילד או ילדה, אלא יום הולדת לספר, ובעצם לציין ככה שלמרות שפול קור לצערנו הרב כבר לא איתנו, הספרים שלו עדיין איתנו, וקצת אני שומעת הרבה מהאנשים שאומרים לי, בכלל לא ידענו שפול קור הוא ישראלי, לא ידענו שזה ספר ישראלי, וזה באמת שליחות ושמחה גדולה לראות קטנים וגדולים נכנסים לספרייה, ורואים גם את המהדורה הראשונה ככה שפול קור באמת הכין במו ידיו, גזר והדביק וצייר, ובהתחלה אפילו הוא קרא לו הסרדין הקטן, ולראות מה קרה לדג הקטן הזה, איך באמת זה ספר ילדים מדהים שתורגם להמון המון שפות, לקוריאנית וסינית, וזה מאוד מאוד מפתיע, אבל גם זו הזדמנות ככה גם להכיר את פול קור, לראות עבודות אחרות שלו. יש לנו מקרים של כרזות שהוא עשה בשנות ה-50, יש לנו ציור ילדות מרגש שהוא עשה כשהוא היה בן פחות מגיל 10, ככה סיפרה לנו פנינה קורנובסקי אשתו, וככה באמת להתמקד בעולם של החיות, לא רק הספיון, יש עוד חיות שהוא המציא, גם את הפיל שרצה להיות אחי, ובכל אלה באמת יש את ההזדמנות לראות וגם לשחק. חשוב להגיד, בשביל המבוגרים זה באמת מאוד מרגש לראות אורגינלים, וזה מכובד וכבוד גדול בשבילנו להציג אותם, אבל בשביל הילדים יש ככה גם אפשרויות ככה להשתובב, יש לנו לוויתן גדול שאפשר ככה להתקרבל עליו, ועוד כל מיני הפתעות קטנות ונחמדות בשביל הילדים.
אז בשביל פול קור בעצם, הזכרת קודם אורנה, הוא היה גם מעצב כרזות מבוקש, הוא הגיע לישראל מצרפת בשנות ה-50, וכאמור הוא מאוד אהב חיות, כבר כילד אפשר לראות את זה גם בתערוכה, רשם בעיפרון ברווז שמתה קצת את ראשו, הוא מביט בנו במבט אנושי כזה, ומאז צייר באמת הרבה מאוד חיות צבעוניות. איך היית מגדירה את הקווים שלו, את הציורים שלו, שיש בהם גם טיפ, מימד קטן של מסתורין, כזה של חידתיות?
כן. מה שמדהים אצלו, ובמובן הזה הוא באמת הקדים את זמנו גם בארץ, זה שהוא המציא לכל ספר הפתעה. הפתעה שאני יכולה להגיד במילים מאוד גבוהות ותיאורטיות, שמבחינת קונצפט וביטוי אמנותי היא ממש הברקה. וכל ספר הוא הכניס בו, אבל לילדים איזשהו סוד, שהופך את הספר למשחק. זה לא סתם גימיק שטחי, זה תמיד מאוד מאוד קשור לעומק של הספר. בספר של גן החיות הקסום אפשר לדפדף ולראות איך חיה הופכת לחיה. בפיל שרצה להיות הכי, כולם יודעים ש... הוא לא מרוצה מאיך שהוא נראה, אבל מה שמפתיע שם זה שיש בעצם מראה. וכמובן בכספיון הספר נפתח לגודל של לוויתן, כשהוא פוגש את הקריש, אז יש איזה מין דף שפותח את הפה שלו כמו איזה לא המפחיד. כלומר, החוויה של הקריאה, במיוחד לפעוטות, פול קור הפך אותה לצבעונית, למפתה במידה רבה, למפתיעה. הוא הראה שבאמת ספר הוא לא רק הבטחה, של סיפור ודמיון, אלא גם של משהו מאוד קונקרטי ואסתטי. הוא היה מקפידן גדול בכל מה שנוגע להורדה לדפוס, בתערוכה אפשר לראות את הכתב יד שלו על כל הספרי הכנה. לכל ספר הוא גם היה מכין ספר פצפון, שהוא קרא לו ספר תינוק, ואפשר ממש לראות את ההוראות שהוא נותן לדפסים, כמה צבע לשים. זה נראה מאוד מאוד קליל ופשוט, אבל זה מאוד מסובך ומורכב להגיע לפשטות הזאת. אז אם במילה אחת, גאון.
כספיון של פול קור הגאון עכשיו.
לא קרפיון, כספיון.
כספיון, כספיון הדג הקטון, הכסוף, שנולד בעצם מפיסה של נייר כסף, נייר אלומיניום בסטודיו שלו.
לשים לב לשעות הפתיחה של הספריית האיור באגף הנוער. כמובן בחופשים וחגים יש לנו שעות פתיחה מורחבות, הכל כתוב באתר שלנו.
תודה רבה לך אורנה גרנות, מוזיאון ישראל, להתראות.
יום הולדת שמח לכספיון.
אכן ואכן, מזל טוב.
ביי ביי.
לילה של פילוסופיה החמישי מתקיים הערב בתל אביב עם הרבה מאוד משתתפים, פילוסופים, חוקרים מצרפת, גרמניה, אוסטריה, ספרד, פולין וכאן כמובן בישראל. מתחיל הערב בשעה 6:45 בתל אביב סביב המכון הצרפתי, כי זו בעצם יוזמה של המכון הצרפתי ושיתוף פעולה עם עוד מכונים. לילה של פילוסופיה בעצם כולל הרצאות ושיחות בשאלות ואתגרים שמעלים פילוסופים בני זמננו. למשל, פאנל על ספרות וסופרים בימים קשים, מאבק ואדישות בהשתתפות שאיריס לאל ועודה בשרת ויוסי סוכרי. פאנל על סמי אמת קרטלי ידע, מה עושים באוניברסיטה. פאנל על תרגומים מעברית לערבית, או על אפשרות של מחשבה דתית בעידן הפוסט-מודרני, ועוד ועוד שאלות. ואחת השיחות המעניינות שהתקיימו הערב בגלריה שלוש, עוסקת בהישארות הנפש ושאלת הספרות. השתתפו בשיחה הזאת עידן צבעוני, עדי סורק ויונתן דיין. שלום לעדי סורק.
שלום.
הישארות הנפש ושאלת הספרות. הרי הישארות הנפש זה מושג שאנחנו מכירים מעולם הדת והפילוסופיה, כן? אחרי מותו של הגוף, ממשיכה הנפש לחיות. אז איך זה קורה, כן, בספרות?
אז אני אעזר בגדולים ומתים, כמו באורחס, שאומר ש... ספרייה היא בעצם מערה שמלאה בחלומות של מתים. כלומר, שבמובן מסוים, בכל פעם שאנחנו קוראים, ובוודאי שאנחנו כותבים, המתים מתערבבים בעצם בתודעה שלנו. אז אנחנו במושב שלנו ננסה לבדוק את השאלה הזו באמת קצת מחוץ להקשר הפילוסופי הקדום שלה, וקצת מחוץ להקשר הדתי המובהק שלה, ואולי גם מחוץ לחדר הפסיכולוגים.
אז מה נשאר?
הספרות.
הספרות. אז על איזה יצירות...
אותו דבר פלואידי.
כן, אז איזה יצירות ספרותיות שאיכשהו עוסקות בנושא הזה של הישארות הנפש תתייחסו?
אוקיי, אז יונתן דיין ידבר על ברנר, שאנחנו רגילים לחשוב עליו כמי שיפנה עורף לכל נושא של אמונה, והוא קורא אותו כמי שבעצם ירש גופי גלות ספרותיים, ותרגם אותם באיזשהו אופן בתוך ההוויה שלו כסופר וככותב, כמי שבעצם מעיד על שבר גדול, על אובדן ועל האפשרות להתמודד איתם. עידן צבעוני ידבר על סוקרטס, והוא ימצא בסוקרטס אזור שהוא קורא לו אזור ספרותי, סוקרטס המשורר, שמדבר על הנפש, ואז למעשה מנסח, כמו שהוא קורא את זה, מהי הספרות כפעולה של מסירה, כפעולה של הידברות. ואני ענוע בן אגנון.
איזה אגנון? איזה יצירות?
איזה אגנון, נכון. כן. אחד מהגנונים הרבים.
אחד מהגנונים, כן.
אז עם כניסת היום, שזה סיפור נפלא שלו על אבא שהולך עם הבת שלו לבית כנסת, בורח מאיזו, מאוד אחד מחורבני הבית שהגנון מדבר בהם. ושם הוא באמת גם מדבר על הבת כסוג של נשמה, גם יש שם נר נשמה שדולק ושורף את הכותונת של הבת, וגם אבא שמנסה למצוא בפינת הגניזה כמה דפים קרועים שאפשר לחסות בהם את הבת, ושבעבר הוא מצא שם איזשהו טקסט על הנשמה כמה שהיא מתגלגלת, כן, מין ישות מתגלגלת שלפעמים מופיעה כבת קטנה, לפעמים כזקנה. ואני אדבר על הפלואידיות הזו ש... הנשמה בטקסטים במקורות הקדומים בעצם אפשרה איזו תנודה בין מגדרית, תנודה בין תקופות.
היא בעצם ללא מגדר ואין לה גיל.
אז אני חושבת שנגיד מה שהאגנון אומר, זה שהיא מתגלגלת כל פעם בתצורות אחרות ומאפשרת לאו דווקא המגדריות כמו רב מגדריות, נגיד, בהקשר של המגדר, או מבחינה תקופתית רב תקופתיות.
כן.
וזה דבר שאני חושבת שלא רק סופרים כמו אגנון שבאופן מאוד מאוד מובהק מערבים טקסטים מסורתיים בתוך היצירה שלהם, אלא אפילו וירג'יניה וולף למשל עוסקת בשאלה הזו, איך אפשר להיות פתוחים לריבוי שנמצא בכל אחד, לחופש הבלתי ניתן אפילו לתיאור שמצוי בכל אחד מאיתנו. היא אומרת שכל אדם לפעמים הוא בין 60 שנה ו-600 שנה באותה מידה. ושואלת איך אפשר לתת לזה ביטוי בכתיבה. אז על הדברים האלו אנחנו נדבר וננסה לחשוב על ספרות שהיא לא רוצה לראות את עצמה רק כמה שאנחנו קוראים לספרות ריאליסטית, אלא ספרות שמתחברת לאותו ריבוי, לאותה התרוצצות, לאותו דבר בלתי נתפס, שאני חושבת שבטקסטים הקדושים באמת קראו לו הישארות הנפש, כן? אבל אנחנו מתרגלים אותו לימינו כתצורה של הידברות עם, עם אותם דברים חמקמקים ששווים ופוקדים אותנו ואפילו לפעמים שולטים בנו, ואנחנו מנסים ליישב אותם מתוך שיחה. מתוך שיחה ולא מתוך איזה אמירה שום דבר לא קיים, בוא נסגור את הדלת ולא נראה את ה...
אז אלה הדברים החמקמקים שאולי תנסו לאחוז בהם דרך המילים, דרך הטקסטים בשיחה על הישארות הנפש.
כן, מצד אחד מאוד חמקמקים ומצד שני מאוד פשוטים, פעולת הקריאה, פעולת השימוש בשפה. שוב ושוב אנחנו בעצם פועלים בתוך מילים שכבר נהגו לפנינו, ושאלה עד כמה אנחנו בעצם שמים לב לזה ועובדים עם הפוטנציאל הזה.
אז זה יקרה הערב בגלריה שלוש כחלק מלילה של פילוסופיה בתל אביב. עדי סורק, תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
תודה לך, תודה רבה.
להתראות. אם דיברנו קודם על כספיון, ספר הילדים המצליח של פול קור, אז אנחנו בגרסה אחרת לגמרי של ספרי ילדים מצליחים, שעכשיו ישר מרשימות רבי המחר מגיע אלינו איש הכלב שלוש של דב פילקי, אותו סופר ומאייר אמריקאי שיצר את סדרת קפטן תחתונים. אז איש הכלב הוא סדרה בת, סדרת המשך של שני הנערים, ג'ורג' והרולד, שיוצרים חוברות קומיקס, ועכשיו הם עם איש הכלב, והחלק השלישי יצא עכשיו לאור בעברית. שלום למיכל פז קלפ, עורכת ספרי הילדים והנוער וכנרת זמורה ביטן, זו הגדרה טובה?
ספרי הנוער והקומיקס.
קומיקס.
נכון, אבל מה זה משנה? אלן.
היי, איש הכלב, אני חייבת להגיד, כמו קפטן תחתונים, זו סדרת ספרים, קומיקס, פרועה, קצת גסה לפעמים, נורא נורא מצחיקה, ואני חושבת שיש בה המון המון סובלנות. למה אנחנו אוהבים את איש הכלב?
אנחנו אוהבים את איש הכלב, קודם כל, כי הוא לא מושלם, כי הוא...
בכלל החלאה.
אותנו.
אז רגע, בוא נסביר, החלאה, מי זה איש כן. הכלב?
כן, אז מי זה איש הכלב? איש הכלב הוא למעשה שוטר בכלב שלו, שהייתה להם תאונת עבודה, והיה איזשהו מטען שהתפוצץ,
והרופאים לא בדיוק הצליחו לאחות את החלקים שלו, הרכיבו מהם ישות אחת.
הרופאים לא הצליחו להציל אותם, והם אמרו, וואו, הם הולכים, הראש שלך לא עובד, והגוף שלך לא עובד, ואז אחת האחיות אמרה, אוי, אולי נאחד אותם. והם אמרו, בטח, איזה רעיון מגניב, והאחדו אותם, ובאמת הדמות הזו היא מין ראש כזה, גוף של, של, של אדם, וראש של כלב שכאילו תפור, רואים ממש את התפרים הגסים שהראש תפור לגוף, והוא, אז למעשה הוא מתנהג, זאת אומרת, הוא מתנהל, הוא זז כמו אדם, אבל הוא חושב כמו כלב, וזה הופך אותו לכאילו מגה שוטר, אבל הוא גם נורא נורא טמבל, כי הוא חושב כמו כלב. למשל, בספר הזה יש לנו, הוא צריך לשמור על איזשהו נבל על מהספר הקודם, שקם לתחייה, סליחה על הספוילר הפרי,
כן.
אבל לא משנה, זה רק בהתחלה, והנבל על הזה הוא דג. עכשיו, לפני שהוא קם לתחייה, הוא דג מת, והכלב אוהב להתפלש בדגים מתים, אז ושולחים אותו לשמור על הדג המת.
תמיד שולחים את איש הכלב לכל מיני משימות, ואומרים, מה, כבר יכול להשתבש, כמובן הכל.
כן, זהו, ואז הוא לא מצליח להחזיק את עצמו, בגלל שהוא כלב שיש לו פטיש לדגים מתים, אז הוא כמובן מקסח לגמרי את הדג המת הזה, וכל מיני דברים.
אבל אני חושבת שאצל דב פילקי, חוץ מהסיפורים המצחיקים והמוטרפים, ועם הרבה נגיעות גם של טכנולוגיות וכל מיני המצאות מדע בדיוני, יש שם איזה משהו סובלני מאוד. גם בגלל הדמויות, כן. ג'ורג' והרולד, אחד לבן, אחד כן. שחור, שני נערים שמאוד אוהבים קומיקס, ובעצם מצילים את עצמם דרך האומנות, בתוך המקום הזה, הבית ספר הנוראי הזה שהם חיים בתוכו, אז הם גם, אפשר לראות סיפור חניכה של אומנים דרך החוברות קומיקס האלה, אבל גם אני חושבת שיש שם איזה מסרים באמת פלורליסטיים בסיפורים של דב פילקי.
כן, דב פילקי הוא, קודם כל, היצירה הזו נובעת ממש מהמקומות המדממים שלו, הוא היה ילד עם המון המון בעיות, הפרעות קשב וריכוז וכל מיני דיסלקציות וזה, כמובן שלא, שאיש לא הבין שהן קיימות, והוא נחשב התלמיד המופרע ננה כל העניינים, ואמרו לו שלא יצא ממנו כלום, הסיפור הרגיל, והוא החליט בבגרותו, הוא החליט שהוא עושה עם זה משהו, והוא מראה לילדים שיש להם כוח, שיש להם יכולת, שלא יזלזלו בהם, שלא יגידו שמה שהם עושים מכוער וטיפשי וילדותי ולא חשוב. ולכן היצירות שלו מגיעות מתוך העולם הזה.
הוא כל כך משבח את הערך של ההומור. הרי כל הרעים בסיפורים הם אלה שאין להם הומור, ואלה שנלחמים בצחוקים של הילדים. כאילו הצחוקים של הילדים, זה הדבר עצמו, זה כמעט ערך עליון.
הצחוק של הילדים, והיצירתיות של הילדים, והילדותיות, והדמיון, וזה שהם עדיין לא נכנעו לכל המוסכמות, והם פשוט חיים את החיים ורואים אותם בצורה מאוד תאורה ומאוד מדויקת. והוא בז לכל הפוליטיקלי קורקט ולכל החוקים האלה.
מיכל, אולי תקראי לנו קטע קצר מהספר.
קטע קצר מספר על קומיק, ספר קומיק.
מספר קומיקס, שגם ככה אין בו הרבה מאוד טקסט.
כן.
אבל מה שיש בו משעשע.
את הסיפור עד כה, אוקיי? בסיפור הזה, ג'ורג' והרולד, הם קראו את אורה הכפולה, ובהתחלה הם חשבו שמה, את הקלאסיקה לבנות, אז הם שעמם, אבל אז הם החליטו שבעצם זה מגניב, והם רוצים גם לכתוב קלאסיקה. אז וככה הם כותבים, איש הכלב, סופר סיפורנו עד עכשיו. הם היו השוטרים הכי טובים, הם היו השוטרים הכי גרועים. אלה היו זמנים של פחדנים, אלה היו זמנים של אמיצים, זה היה רגע של עצב, כבום, זה הפיצוץ, שזה, זאת הייתה השעה של דאגנות, יש לנו אמבולנס, אוי, 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 זה היה יום של יאוש, אוי לא, ראש של השוטר גוסס, והגוף של הכלב גם גוסס. זאת הייתה תקופה של השראה. אני יודעת, בוא נתפור את הראש של הכלב לגוף של השוטר. היי דאד, יש. זה היה טיפול רפואי מפוקפק, זה היה ניתוח שכולו הצלחה. היי דאד לאיש הכלב, הוא מזנק. היו היה שוטר עם ראש של כלב שהסתובב ברחובות הקרים של עיר פראית. היו היה חתול עם לב מרושע שהיה כבול בכלא קוצי מוצי, באסה. וככה מתחיל סיפור שכולו גבורה ויגון. ואז הילדים אומרים, לא קל להיות עמוק ובוגר, אבל מישהו צריך לעשות את זה.
עמוקים ובוגרים, קראו את אורה הכפולה, קראו גם צ'רלס דיקנס, קצת מין הומאז' מחווה, אירוניה לכתיבה של דיקנס.
כן, זה משהו שבאמת נורא חשוב להגיד על דב פילקי, שהוא נורא נורא מעודד קריאה, הוא כל הזמן אומר לילדים, תקראו, תעשו, תחוו את הספרות, זה לא רק למבוגרים, זה לא רק לגאונים, זה לכולם, זה כיף, זה... לכו על זה ואל תפחדו, ובאמת בסוף הספר הזה למשל, יש משהו נורא מקסים, מין פרויקט כזה שנקרא תקריא כן. לכלב איש.
כן.
אוקיי? שהוא פשוט, הוא סיפור בקומיקס, הוא מספר שבעצם הקראה לכלב משפרת את יכולות הקריאה,
כן.
כי בעצם ברגע שאתה מקריא למישהו שהוא לא שופט אותך ולא מעיר לך ולא זה, אז אתה יכול... להקריא בחופשיות ובאמת לשפר את הזה, ובסוף הספר היו כמה כפולות של ילדים שהצטלמו עם הכלבים שלהם, כשהם מקריאים להם ספרים, אז גם אנחנו עשינו, החלטנו לעשות את אותו דבר בישראל, ובאמת פרסמנו סטטוס, וקיבלנו המון תמונות מדהימות של ילדים שמקריאים ספרים
לכלבים שלהם.
זה היה ממש כיף.
נהדר. כן. איש הכלב 3, דב פילקי, חלק ספר חדש בסדרה, מיכל פז קלפ, מהוצאת כנרת זמורה ביטן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. ואנחנו לקראת סיום אל פרויקט חדש ומעניין של הסופרת יוכי ברנדס, שכתבה הרבה מאוד רומנים מצליחים. האחרון שבהם אדל, על הבעל שם טוב וביתו. היא הולכת במסגרת פסטיבל לא בשמיים שיפתח ב-2 ביולי במכללת תל חי בגליל העליון. היא הולכת לפגוש קהל ולקיים מין מיזם חדש ומעניין. היא רוצה לעשות סיור מוחות רב משתתפים במקום כדי לרקום את הסינופסיס לספר הבא שלה. אז ליוכי יש כבר ז'אנר, זה הולך להיות מותחן היסטורי. יש לה כבר נושא, שיבת ציון הראשונה מהמאה החמישית לפני הספירה. יש לה גם כמה דמויות, למשל עזרא הסופר, או המלך כורש, רות ונעמי. אבל עכשיו צריך סינופסיס והקהל הולך לעזור לה בזה. שלום יוכי ברנדס.
שלום שירי.
אז בעצם את הכתיבה שלך, את התחלת דווקא אז מנושאים שהפיינו את ראשית הציונות, ראשית הקמת המדינה,
נכון,
הפלמח,
נכון.
וכן הלאה, ואחר כך עברת עם מלאכים ג' להתעסק עם נושאים שמקראים יותר, אחר כך התלמוד עם כן, הפרדש של עקיבא, בחסידות, והנה עכשיו את חוזרת על שיבת ציון.
כן, לא, אבל שיבת ציון, אני רוצה להגיד לך משהו, שירה יקרה. אני, כשכתבתי את הספרים הראשונים שלי בתולדות הציונות, זה כי רציתי לכתוב יהדות, ולא העזתי לכתוב על גדולי האומה. פשוט לא העזתי. הרי כדי לכתוב על דמות, אני צריכה לפצח את האנושיות שלה, להראות את הצדדים החלשים, החטאים, הנפילות, ולא העזתי לעשות את זה לגיבורים ההירואים שלנו מהתרבות העתיקה. אז כתבתי בתולדות הציונות, כי הציונות היא חשובה מאוד, אבל היא קרובה לחיינו, אין בה קדושה. ואחרי 5 רומנים העזתי, וגם עכשיו, אם תשימי לב, אני כותבת על שיבת ציון הראשונה, אני נכון שזה מאוד מתקשר עם שיבת ציון שלנו, של הציונות, מאוד מתקשר.
אבל זה באמת שאני... שיבת ציון מאוד מאוד מוקדמת, שאחר כך,
מאוד,
שבעצם בין חורבן עדיין. בית ראשון לבית שני.
אני נשארת בתנך, בעצם זה הספרים האחרונים של התנך, אני עדיין בתוך התנך, יצאתי ממנו בשביל רבי עקיבא, אדל, אבל אני ממלכים ג' עכשיו בשבע
אמהות. אבל את לא סתם נשארת בתנך עם עזרא הסופר, ולא סתם כותבת על שיבת ציון הראשונה, היה שם משהו, מה שם מעניין אותך שאת בעצם הולכת לכתוב על זה?
אני אהיה ספוילרית רק קצת, כי אני לא רוצה להיות הרבה. קודם כל, דבר אחד שמרתק אותי, חוץ מבאמת הדברים הרלוונטיים לחיינו שהם לא יאומנו. דבר אחד שמרתק אותי מאוד, וזה קשור לכיוון המותחני של הספר, זה שרות המואביה, מגילת רות, ממש, אנחנו עומדים לקראת שבועות עכשיו, מגילת רות לדעת חלק גדול מהחוקרים, ואני מסכימה איתם, נכתבת בתקופה הזאת. כלומר, אז נוצרת המגילה, והשאלה היא למה היא נוצרת אז, ומה היא באה להגיד, ומי כתב אותה, אף אחד לא יודע מי כתב אותה, אני הולכת להיכנס לזה, מי כתב אותה, ואני מראה שיש כאן מאבקים, תמיד אני אוהבת מאוד להראות מאבקים בסיפורים, זאת אומרת שהסיפורים הם נראים כאלה רגועים, כאלה נחמדים, בסיפורים יש המון תסיסה עם סיפורים לוחמנים, ומגילת רות היא מאוד מאוד לוחמנית, אז זה למשל מה שמאוד מעניין אותי בתקופה הזאת. דבר נוסף שמעניין אותי, וגיליתי אותו ממש לאחרונה, זה שאנחנו כל כך רגילים שתמיד המהגרים, העולים החדשים נמצאים במצב פחות טוב, ומי שנמצא בארץ כבר הרבה שנים מרגיש הרבה יותר טוב, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית. האליטה היא בדרך כלל הוותיקים, ומי שהעולים כן. החדשים הם... ואני מגלה שבתקופת שיבת ציון זה הפוך, מי שנשארו בארץ אחרי חורבן בית המקדש הראשון, הם לא נחשבים, הם נחשבים לעם הארץ, בזים להם, הם התחתית, מי האליטה? האליטה
את מדברת על השומרונים, אלה שנשארו פה.
לא רק השומרונים, אני מדברת גם השומרונים שיש ויכוח אם הם יהודים, אני מדברת על יהודים.
שנשארו פה.
על יהודים,
אגב, שיבת ציון
רגע,
הראשונה...
רגע, אני רוצה כן. רק להוסיף משפט, והאליטה זה אלה ששבו מבבל, אלה שעולים מבבל, ובתקופת עזרא יש עלייה נוספת מאוד גדולה, אחרי הצהרת קורא, 80 שנה קודם הייתה עלייה, אבל קטנה, עכשיו יש עלייה יותר גדולה, העלייה הזאת היא נחשבת לאליטה.
אז התהליך הזה של 42 אלף איש שעלו מבבל לפה, למדינת יהודה,
נכון,
ולאט לאט
נכון.
הקימו מקום מחדש, קיבלו עצמאות, אוטונומיה, הקימו נכון. את בית המקדש השני. יוכי, במשפט אחד לקראת סיום, למה את רוצה לפגוש את הקוראים ולגבש יחד איתם את הסינופסיס? עד היום עשית את זה לבד מצוין.
עשיתי את זה לבד וקצת התייעצתי עם משפחתי וקצת עם חברות. אני פשוט רוצה לנסות את הדבר הזה, כי לאחרונה בספר אדל הייתה לי הזדמנות לשבת עם משפחתי איזה ערב שלם ולשמוע רעיונות מכולם בבת אחת. זה היה במסגרת טיול לארצות הברית, והם כולם נתנו רעיונות יחד ושמעו אחד את השני, ונתנו לי רעיונות מדהימים, ואמרתי... אני תמיד נשארת עם המשפחה והחברות. בוא, את צריכה אולי מוחות נוספים. בלא בשמיים, מגיע קהל מאוד אינטליגנטי, מאוד שוחר ספרים. אני אספר לו חצי מחצי מהזמן, אני אספר על הספר, ואז אני אשמע רעיונות ממנו.
אז זה רעיון מקסים, פלורליסטי מאוד.
לא
בשמיים, יוכי ברנדס, שם את תגבשי ביחד עם הקהל שלך את הרעיון לספר הבא על שיבת ציון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. נודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לברי. תודה לכם על ההזנה, שבת שלום. גיא טופל